טוב, אני מצטער הפסקה שאתם השבועים האחרונים. הנה פה בגדול בין ניסים בתלפות התשיעי. טוב, שם מביא פה נס שבכלל לא מוכר במקום אחר. עד עכשיו היינו את יהושע, את אבני הגביש בבית חורון ומעבר ארנון. עכשיו, אומרת הגמרא, אבן שביקש המלך הבשן לזרוק על ישראל. גמרא גמירי לה. זאת אומרת, זה מסורת, אין לזה מקור לפני הכתובים. אמר, מחנה ישראל כמה הווית תלת הפרסי. איזיל ועקר תור בר תלת הפרסי, ואיש די עליו והקטלינו. אז על עקר תור בר תלת הפרסי, ואייתי על רישי, ואיית הקודש בריחו על המתוסם את ההר על ראש מנהג המקומים פה. ואיית הקודש בריחו עלי קמצי מקבוע, אומרת זה נמלים שנקבו רק את החצי הפר, עשו את החוש הבגל בקיצור. נקבוע ונחל בצו הרי, זאת אומרת ההר שליש והשליש הוא חורבו, אז ששכים נפלו לצוואר כאיזשהו משקול אדם. הביבי למשלפי משחי שיני להגיסה להגיסה, ולומצי למשלפה, ואנו דכתיב שיני רשם שיברת. חדרי שתקיש, למה שתקיש, מה דכתיב שיני רשם שיברת? להגיד שיברת אלא שבבת. משה, כשם גם מגמת את הסיפור של משה ואוג, משה כמה הווי עשר עמות, אפשר כי נהג בעשר עמים, הוא כל כך מקל מאורך עשר עמם, שבה שין ועברי, זאת אומרת, קפץ עשר עמים, ומחי בקלסולי וקטנה. טוב, מה אתם מהסיפור הזה? בדרמה הראשונית, דרמה הכי פשוטה, אז יש פה... יש לנו סיפור פשוט של למה לא קייסת זבנג לגמרי, וזה בעצם הרעיון של אוג. הוא לוקח הר ענק, הוא לא ילחם ישראל לחימה קונבנציונלית או זה, פשוט במכה אחת הוא ישמיד את כולם בצד תומית אחת, כאילו יפתור את כל הבעיה, ויהוד אליהם הר שכמו זבנג וגמרנו. הבעיה שגם כל התוכניות האלו, הנמלים יכולים לקלקל את זה. כלומר, יש מישהו איזשהו הנחה שהוא יישא בעיה ויפתור בכוח, מחבץ הרעיון שלו זה כוח יפתור את כל הבעיות. אם יש לי בעיה, אני בא עם הכוח או יותר חיים בא עם כוח עצום, וכמו אומרת, אם יש לי הכוח, אז צריך לפתור את כל הבעיות. אז כמובן, ואז אתה משוכח שגם לקוח משבלות, יש מגבלות, גם פיל יכול להיות מוטרד ידי קוץ או יתוש. אז אם אין למרת, כן, אני לא תכנס, רגע, דיציקטור רישתו אומרת, אבל זאת אומרת, עצם הרעיון של הכוח, הוא בעצם מה כוחו של אורג, בכוח שלו אומרת, כוחו בכוח הפיזי שלו ולא בשום דבר אחר, וממילא הוא בא בכוח הזרוע, והנה הדבר הזה הוא בכוונה עושים את זה דרך הנמלים, להדגים שכוח היא לא חזות הכל. טוב, זה במה כזה הפשוטה והפשטנית.
הרב, זה נראה לי, כאילו בסופו של דבר היה לו פתרון חסכני יותר מאשר לבוא ולערוך מלחמה חיילים על חיילים, אז למה לא לעשות את זה? זאת אומרת, כאילו זה לא רע להשתמש בכוח שהוא פותר את זה בצורה נוחה ונעימה.
כי כאמור הם כבר תמיד אשלויות. אבל באמת, בוא שייך נתקדם עם הנקודה הזאת. עכשיו, מה שאני אגיד כרגע זה תקווה דרשנות, אבל אני... הרעיון עצמו ודאי נכון. עד כמה שאת בטוח שבנכונות של משהו, אבל מה זה, הרעיון עצמו אני ודאי משוכנע. האם השאלה היא טובה, האם אני בא לכפות פה הר כגיגית על הטקסט הזה, או שהוא משתלב? אז כמו תמיד, בקרה שאני חשבתי שאני קופה איזה טז לטסט, בקרה שלישית כבר שכנעתי את עצמי, ובקרה חמישית אני שכנע גם אתכם, אני מקווה. טוב, קיצור, נצא לדרך. המרש"א כותב פה, לצערי לא הצלחתי לאתר את המקור שהוא מצטט, כבר ריחה הרשב"א בפירוש סוד המאמר הזה, שפשוטו ודאי הוא זל מאוד. לא הצלחתי עם תמצאות הרשב"א, מי שזה ספר נשיקה פירוש הגדולות הרשב"א, אז אני לא... אין לי את זה בבית, ופה פשוט לא הצלחתי לתת את זה, לא יודעת איך לחפש את זה ב...
יש את זה לאנשים בבית מדבר, יש את זה.
אז תבדוק שם אחר כך, כי אני גם... אהלן, מה את זה מרשה, זה לא דרך הפרק השוט הוא הגיע לזה, אבל... בקיצור אומרת, לא הצלחתי להעין בזה הרב. הוא אומר כך, הוא בנה הוא, זה הציטוט שהוא מתמצאת את זה, ועשה יסודו, על פי ראשון הפרק האישה נידע, שמשה מתראה מאור. ולא מסיחון, זה כבר בנידה, לפי, כאמת, בני הפסוקים, שהפסוקים כתוב שם בספר במדבר, או דברים, אל תראה אותו, אומרת. כן, פה בתחת דברים, אז אנחנו אומרים, משה, קומו סור בבואות נחל זרד, צריך בבואות נחל ארנון, ראיתם בתחת סיכון וחשמל, תמיד את הצוע, החל רע של גם במלחמה, היום הזה אחרי את פחדיך וכו', ויום השם אליי ראה אחרי לתת לפניך את סיכון את הצוע, החל רע של רשת את הצוע, ויצא סיכון לקראתנו וכו', בנב ונב דרך הבשה, יצא כמח הבשה לקראתנו, ומשה אליי, אל תראה אותו. כי את הסיכון כתוב, נתת אותו לפניך. אז באור כתוב, אל תראה אותו, אז מלך, אז אל שואלים, למה הוא תראה מאור גם מסיכון? אז שפשוט מתראה מאור גם מסיכון, לפי שהערה, שתעמוד לזכות אברהם, ושוב אבות להרים, והריך בזה עיין שם. אבל הוא דחוק, כי משה תראה מפני זכות זה, אור ודאי לא שמח על זה. אוקיי, אז יש לו כמה קושיות פה, אחרי זה הוא מצא את הפירוש שלו. תראה לפרש ואותה ספיגת פרק האישה בוודאי היה להם כוח וגבורה מפמיילה של מעלה מבותה שיהיו מבני המלאכים שירדו בדו אנוש כפי רשעה שהיא שם ונעשה כוח שם מצד התאומה כפרש בקרנפים וכו' שלא בני תאים ובנות האדם יודו להם כמו פרק דבר זו כמה דרשות, אך היא כמה, אם היה משה ירא מאוג בכוחות התאומה, אם כן, מי שיחון אבי לירה אשר ירא וכו'. ונראה, ומשיין דוודאי מכוחות התאומה שהיה להם לא היה משה ירא. אלא שיש באוג נע מכוח מה מצד התארה. זכות שעברה שם עבור הפליד, ואשתה בשמעתין כמר, שבאוג מתחילה מכוח התאומה מאבותיו המלאכים, וזה שכן מחנה ישראל, כמה גיל פרס, יש כאן גיל דברים בגו, הפי ספר היצירה, טוב, פה אני איבדתי אותו. הנקודה המרכזית שהוא אומר היא, שהיא משמעותית, אני אנסח את זה בשפתי ובמונחים שלי, אבל באותו כיוון. יש כמו מדרש, יש במדרשים איזשהו, נקרא לזה מסורת או שרשרת גדולה לא מלך הבשן. וזה כמו מתחיל מאותה גמרא שמשה יתראה מזכותו של אור, מה הזכות? שבאבוא הפליט והגד לאברהם, זה אור ממה הוא פלט מדור המבול. ואז יש בחז"ל מדרשים שאור היה זאת אומרת שהוא החליש לדעת המבול, איך הוא עושה, מתוקח עצמו מסביב לתיבה, לא, אמת, הוא לא היה בתוך התיבה, וגם התיבה לא הייתה מכילה אותו, אלא הוא קח עצמו מסביב לתיבה והצליח להינצל, כאילו בעצם בחוץ. ואז כאמור אומרת, המדע שהוא מצטט פה גם, שהם היו... שאוג הוא בעצם מאותם דמויות סתומות ועמומות בסוף פרשת בראשית והיא כי יחל אדם לאהוב פני האדמה ובנות יודו להם ויראו בניהם בנות אדם כי תראות הנה וכן בשביל כל אשר בחרו הנפילים היו בארץ ומהם וגם אחריכן אשר באו בניהם בנות האדם ויודו להם היי מהגיבורים אשר מעולם אנשי השם. ו מי גם לא כתוב שם מהנפילים, לא?
יתר רפאים.
מי את ה... שנייה אחת כי קיאה גומך בשן נשאר מיתר רפאים השנייה עשו אז ברזל ובעמד בלי המון. אוקיי, אז חזק מקשים את זה לנפילים שהוא הוא בעצם אותו פליט שפלט דור מבון מהנפילים. טוב, מה בעצם הולך כאן? אז אני אעשה זאת כך, זה עכשיו יותר ארוכה ומסועפת. ספר בראשית או פרשת בראשית התחיל בכך שהאדם הוא בתוך הטבע, הוא חי בהרמוניה, והיו אדם ואשתו ירומים ולא יתבוששו. אדם בעצם חי בהרמוניה בתוך עולם הטבע, הוא גם חי בהרמוניה עם בעלי החיים, זאת אומרת בשלב העדני הראשון. עכשיו הוא מקלקל, וכרגע אני לא נכנס לשאלה אומרת ממה נבע החטא, ואומרת מה מקור החטא, מה שורש החטא, למה היא סמרת, בין אם זה היה בו מנקודת האפס, בין אם זה התפתח, למה היא סמרת, האדם לא הצליח לחיות אותה מוניה מטבע, והוא ראה את העץ כנחמד העץ וטבע היא לעיניים, והוא והחיות הסתכסמת, איבה השיט בינך ובינו, בין זכר ובין זרעך, ובין זרעך ובין זרעך, באמת. וכמובן באמת שבעצם בחטא, בחטא בא הנתק בין האדם ובין הטבע. זה פרשת בראשית מצביע על כך בעיקר בהקשר של הביגוד, שוירא כי ירום אנוכי, מת עד אותו רגע אינו מתח טבעי, המתח המיני, ובעצם הוא חי בשירות שלווה עם הטבע ולא יגלוש אשו, וברגע שהוא חוטא אז בעצם הוא פוסק יחיות בשלום והמון עם הטבע, ופתאום יש לו את המודעות למודעות כך שבמצבו הטבעי משהו מבייש ועירה כירום אנוכי, ואז הוא לוקח על התאנה שזה עדיין מצב חצי טבעי, ואז הקדוש ברוך הוא בא ומייס אדם לשתוק קוטנותו וילבישם, ובעצם האדם מתחיל את פעולתו שם מחוץ לטבע. וחיי האדם מניעה אז בעצם מבוססים על כך שמותר האדם מן הבהמה, מותר אדם מן הבהמה בנקודה הזאת שהוא מובדל מן הטבע. באל המאי שבפרשת בראשית, אז כשיוצאים מהטבע אז עוברים למציאות שבו האדם, האדם מהטבע מתבטא כך שאדם יוצר עצמו עולם מלאכותי במשל מלאכה או במשל אומנות. אז מתחיל מקין שבונה עיר, ועיקר זה שקין כבר לא חי מן הטבע, אלא הוא מוציא את מי האדמה. זאת אומרת, חקלאות היא לא טבע לגמרי. כי בטבע עצמו זה כל שנת שמיטה, אתה אוכל מן העץ. כי העץ מצליח מעצמו, כמו בגן עדן. את החקלאי הוא כבר בעצם שולט, אומרת, הוא מעבד, הוא חורש, הוא זורע, אומרת, הוא בעצם מנסה להשתלט על מרחב הטבעי, ולאחר, הוא נאמר זה כן, חלקה מעובדת היא לא טבעית. יש חלקה מוגבלת חלקה טבעית, יש חקלות של שרחין וחקלות של בעל. וקין כבר מתחיל בזה עוד לפני הקורבן, ואחר מכן הוא בונה עיר, מה אתה אומרת? עכשיו בהמשך זה בא לידי ביטוי בשלשלתו של למך. אבי יושב עולו מקנה, אבי תפס קינו ועוגב, חורש חושב ברזל. בכל הדברים הללו כמובן בעצם למך לוקח בצורה מערכתית ושיטתית מה שקין התחיל. לא, לא סתם למך הוא בני בניו של קין, מה שקין מתחיל, למך, וכבר היו הרבה הרבה יורו כבר זה שקין וקניין הם מילים שקשות זו בזו. ולמך פותח במהלך שלם של האדם מארגן את הטבע, האדם בעצם משתדל את הטבע. טוב, זה הכי בולט בנחוש מתחרה שהוא ברזל, שהוא בעצם לוקח מינרלים והוא בונה כלי עבודה, כלי נשק וכו' וכו'. הוא בעצם יוצר ראשונה, נותן אדם את הכוחות או את הכלים בשביל לשלוט בטבע, הן בטבע האדמה, אם זה מחרשה, אם זה מגל, אם זה כל הכלים הללו, ואם זה כמובן לשלוט בעלי החיים, חץ, קשת, חנית, חרב, ובסופו של יום גם רובים וכן הלאה. אבל זה גם יכול בדברים אחרים. תופס קינו ועוגב, גם זה כבר אומרת, כבר פיתגורס דיבר על זה שההרמוניה מוזיקלית היא בנויה איזושהי שיטה מספרית, זה משהו מחושב, זה לא משהו, ויצירות מוזיקליות בנויות על זה שאדם בונה איזה יחסים, נקרא איזה יחסים מתוכננים בין, זה לא הרועש, זה לא הרועי היווני, נגיד סתם, אלא יש איזושהי הרמוניה שהיא, שאדם בונה כמובן. וכנ"ל גם אבי יושב עולו מקנה, זה גם זה חקלאות המאורגנת, זה כאילו הייתה פה הזדמנות שלנו שזה הפרה עם הצ'יפ באוזן, לבדוק את לבדוק את התנובה שלה ואת מדובר בעצם כמו בהשתלטות על הטבע. עכשיו גם לזה יש מחיר, ומהר מאוד למך מדרדר. עכשיו אני רוצה כרגע לנתח את כל הסיפור של למך, אבל באופן בסיסי הוא יוצר מצב שבו הטכנולוגיה מביאה אותו, גם מורידה, מביאה אותו לחתור, לרצוח, כי איש עגל פיצי וילד חבורתי, כי איש אותנו קמקיים ומלך של משיבה, שגם לטכנולוגיה ולאומנות ישנה מחירים. אז בעצם נקרא לזה, עכשיו ראשית מביאה אותנו איזשהו דילמה, איפה ימשיך העולם? איך המסור הטבעי, המוניה מטבע, שצורך עניין הבן מסמל אותו, הוא דרך הטכנולוגיה והאומנות והשליטה. מה שקורה בסופו של דבר, עכשיו, מה שקורה בסופו של דבר, שיוצאים איזשהו קיליים בין קין והבן, ומוצאים כמעט בני שת, שהם איזשהו סינתזה, תזה אנטיתזה, בסוף יוצא איזשהו סינתזה מסוימת, ואפשר לעשות את זה, זה תרגיל יפה בתנ״ך, לראות איך שבעצם שושלתו של שת מקבילה במידה רבה שושלתו של קין, יש שם נשמות שחוזרים מילה במילה, או כל מחויאל איזה מהללל, מסך כל הכל כך זה בין ההי או החטא, ויש שמות שחוזרים עצמם ממש, ו... כמה חז"ל, שלא לא פיססו דבר כזה, אז נוח שהוא צאצאו של למך, למך בן שת, מתחתן עם תובל קין, שביתו של למך בן קין. אז הוא, כל הלמכים מגיעים ביחד לעולמו של משה נוח, ובסופו של יום נוח מציא את העולם דרך טכנולוגיה, דרך הטבע. זאת אומרת, איך הוא נמצא בסופו של יום? לא על ידי הטבע, ידי הפרישה מהטבע. כשהמבול בא, ומה זה מבול בעצם? המבול זה הטבע, כוח הערך שבטבע. עכשיו
נוח משמר את הטבע על ידי
התכנון. נכון, זאת אומרת, זה בכלל נכון, ומחזיק כל הבלחי וגם כמובן את זה הגפן שהוא בעצם משמר, הוא משמר את הטבע, הוא בעצם כמו המבול זה הטבע בעודף שיוצר השחתה, ומה שמציא את האדם שם זה טבע, וזה זה קשור לעוד כל מיני תוספות, כמו זה לא כרגע הגעתי את הנוח ולא פשוט בראשית, אז אני מקצר פה טיפה באמת, אבל זה בעצם ההכרעה שעוברים דרך, תכף אומרת, הייתי מוסיף משפט לחצי משפט שנוח גם מסמן פה יותר את האדם הרגיל הפשוט, אומרת הוא רואה את הדמות הירואית, הוא דמות יחסית בינונית, הוא צדיק בדורותיו, הוא לא משוך אותם או עקבות כמו אברהם אבינו או כל מיני אחרים, אלא לא דמות נפוליאונית, הוא דמות בינונית יותר. אוקיי, עכשיו אלא מאי, שסיפור הזה קודם איזה מעלה, בעצם אחרי שמגיעים איזשהו טייקו, לפני המבול, בעצם יש מהלך שיבדוק דרך הטבע, וזה בני אלוהים. עכשיו, מה שהם היו, וקשה, אני לא יודעת מה משמעות הביטוי הזה בדיוק, האם את הכוונה אך ורק חזקים, כמו שקוראים לזה כוח פיזי או כוח שלטוני, הם הכוונה שהם כוחות על-טבעיים, שדים למיניהם, כשאתה אומרת, כמו ביום אמת, בסביל עזאזל, אז הם מכונים עוזה ועזאל. יש משהו, עוזה ועזאל זה אותם שדים, את השדים שנולדו אז מבנות האדם, ויש כוחות עזים, זה עזות, עזות ו... ובעצם זה ניסיון לגדל, כן, לצמיח דמויות הירואיות, חזקות, כבירות, אדירות, שבעצם השתתו בטבע האז, ואתה גדת ביומה בעצם, זה פחות הרעיון שלה, שהעזות שאתם, כאילו, סיר העזזל מסמל לא את הטבע הפסטורלי, העדין והרך, אלא טבע, כאילו, זה לא הרואה עם הצון באיזשהו הר יווני משופע בעדינות עם דשא וכו', אלא זה משהו כמו הימלאיה, מרד כל העוז והעזוד, שום דבר לצמח וצוקים ושממה, כמו צוקים שמדבר יהודה, עזאזל. הניסיון הזה קשה, כי כוחות הטבע שלהם לא היו מעצורים ומגבלות, כי מעצורים ומגבלות הם בסופו של דבר, או מה זה ככה, היה תקווה וניסיון שמעצורים ומגבלות הפנימיים שלהם יספיקו, וזה לא הספיק. ומעצורים ומגבלות חיצוניים, משפטיים, חברתיים, תורניים, הם כבר שייכים לעולם שלא טבע. טבע, מצור חדיש לכל מי שמביא, לא היה איזה מעצור פנימי, זה היה מעצור מתוך הטבע. אבל כמו באיזשהו שלב, הם ראו את דעות האדם, והמעצורים שקיימים בתוך האדם באשר הוא, לא הספיקו. ולכן נקרא לזה, אין אפוטרופוס לאחריות, או מה שלא יהיה, וממילא הם חטאו. ולכן המסקנה עכשיו, ונולדו מזה כל מיני כוחות של טומאה, זה אותה אגדה שם ביומה, סמך זין. ובעצם מה זה כשם כוחות הטומאה? זה הטבע שהוא, כאילו, כאילו זה ככה, טהרה זה הטבע כשהוא עובד נכון וראוי והוגן. וטומאה זה כוחות טבעיים מושחתים. זה הטבע כשהוא משחית ומושחת. וזה מה שקרה שם. הם... וכן, לא משנה לי אם תמצאו שדים ממש או לא, אבל הנקודה היא שניסיון לסמוך על האדם בתוך הטבע קשה. האדם לא בנוי לזה. בחייו, ובעצם כל מג'ונגל ככה הם גם התנהגו, ונותפו בכוח הזו אחרי בניות האדם וכו'.
עכשיו, טוב, כל זה בעצם פרשת בראשית וכו'. עכשיו, מה טוענים חז"ל? שהייתה דמות אחת שכן עמדה או כן הציגה את האלטרנטיבה, וזה אוג. מה באים ואומרים? שהוא באותה עת חי בעולם של טבע עם מעצורים. שהוא לא, הוא נשאר מכל יתר הפליטה או יתר הרפאים, בגלל שבניגוד להם שהם השחיתו דרכם וממילא נפלו קורבן הטבע. אתה חי בטבע, אתה מת בטבע. אז ואין בטבע דבר שאין לו בסופו של דבר כוח שיגבר עליו. הוא בחוק הטבע, אז בא המבול וישביט כולם, אז ישביט בעצם כוח בתוך עולם של טבע, כוח שישחית והפר את המונה שבין האדם בין הטבע והפך את האדם לעוד דמות כוחנית בג'ונגל הטבעי. אז הוא שמד במבול, אוג שרד את המבול. עכשיו הופיע מדרש, אם אני זוכר נכון, הוא מת, הוא עטף את עצמו מסביב לטבע. עכשיו זה אומר, מצד אחד הוא צריך לשרוד בתוך הטבע והוא צריך לשמר את ההרמוניה המקורית בין אדם לטבע. בצד שני הוא כבר כרוך מסביב למבול, לטבע, כי בעצם בעולם שבתר המבול, אז בעצם המודל שלו הוא לא המודל שאלך. זאת אומרת, אחרי אחד מהמבול זה אחרי אחד משמעית, זה עולם של אומנות ובגדים ותיבות ובניינים וערים וחלוקה ללשונות וארצותן וגוייהם וכל המבנים החברתיים והמדיניים שנכנסים. וכמובן מעט שהסכנה הגדולה אחרי המבול זה כולו המבול, כי מנוח זה מה שיש באתי ובוא מנוחו דן וכו'. הצכנה הגדולה זה הטכנולוגיה וההישג האנושי, אז אנחנו מקבלים שם דור פלגה. דור פלגה זה הקיצוניות השנייה, ואז צריך להתמודד מה עם הסכנות של העודף הטבעיות של האדם ועודף הארגון והטכנולוגיה. והפתרון במקרה הוא זה לא להשמיד את העולם אלא לפזר ולהבדיל וכו'. וזה בעצם הסיפור שם. אז אוג כבר משועבד, אבל אוג שרד כשמסריד במהלך אחר ולעולם אחר. וכשמדברים על זכותו, זה הזכות האמיתית שלו. זה סתם שספר לעבר מבינו, אבל הוא בא, הוא בעצם מייצג איזה מודל, אני לא רוצה להגיד, בדיעבד, שמודל שלו יותר לך תחילה. יכול, הוא מייצג מודל לגיטימי שהבריאה, שכאילו זה אופציה בבריאה לולא שאדם היה משחית, והוא מייצג את היכולת שאדם לנהל מהלך שכן בתוך הטבע על כל העוצמות שבכך ועל כל נקרא זה הבראשיתיות או המציאות אפילו הבראשיתית שבדבר. ולכן הוא בעצם עומד כאנטיתזה. עכשיו כמובן עם ישראל הולך בדרך השנייה, הולכים 10 דורות מנוח עד אברהם, ויש דבר אומרת, יש מצוות, יש חוקים, יש מקדש, יש משכן, ודבר זה פה בזמן שלנו, שעולם הקדושה בגוד עולם הטהרה, כן, עולם הקדושה בגוד עולם הטהרה, עולם של מחיצות. קדושה ומחיצות תמיד, קדושה תמיד מלווה במחיצות. תמיד מחיצות של המקדש המשכן, אם זה בגדים של הכהנים, אם זה הבגדים של שוטפי ה-18, שאתם צריכים לעמוד לפני השם בתיקון המלבושים, אם זה כלי השרת במקדש, שאם תקדש קצת כלי שרת, וכהנה וכהנה. עכשיו, עולם הטהרה הוא באמת עולם שהטבע בא שהוא בטהרתו ובניקיונו. אבל כמה אומרת, המצוות ובני הקדושה, ושאת קדישנו במצוותיו, וזה רם של מגבלות, חוקים וכו'. עכשיו אוג בא ורואה את מחנה ישראל. האלטרנטיבה שהוא מציג כנגדם, זאת אלטרנטיבה, זה בעצם רם של טבע מול עולם של חוקים, משפטים, קדושת מחנה. מה זה מה? אותו מחנה, מה זה מחנה ישראל שהוא רואה? מסביב ומשכן אוהל מועד יחנו. זאת אומרת, המחנה מאורגן כפי שבטים עם דגלים, ובעיקר אומרת, עם המשכן באמצע. אומרת, זה לא סתם מחנה. ובעצם יש פה מפגש בין עולם בני אלוהים של בראשית בראשית לבין עולם הקדושה. ועכשיו זה מה שחז"ל אומרים, זה תגמר בנידה שם, שהוא נתיירא מזכותו של אוג. אוג באמת הוא מייצג את הזכות או את העוצמה של הדרך השנייה, וזה מה שרבן מבין, שזה הוא בעצם מייצג מערך אחר בבריאה, מערך שהוא היה רצוי בני הקדוש ברוך הוא, אולי מאוד ייתכן שהוא רצוי בני הקדוש ברוך הוא מצליח. כל עוד נלחמים בסיחון ובכנענים שמושחתים בבריות ובכל מיני דברים אחרים, וכל עוד סיחון הוא סתם איזשהו בעל כוח שגוזל וחומס את ארצותיהם שנים אחרים, משה רבינו לא חרד. זאת אומרת, הצדק במוסר בצידו. אבל כגד אוג, שהוא כמו יושב על מהלך רוחני אחר, שהוא עמד בו והצליח בו, משה נתיירא. וזה מה שאותו מדרש. עכשיו, אז כמו פה בא אוג, ורואה את מחנה ישראל כאן תזה למפעלו, או לגישו, או לדרכו. אז הוא אומר זאת כך, רב מיטל זצ"ל אהב הרבה פעמים לתת פה שיחה מאת על פאור לעומת עם ישראל. שפה הוא דיבר על טבעיות, מה זה פה בעצם? שכל מה שטבעי זה יפה, ולכן גם פעולות טבעיות ביותר, ובאמת שהם בעצם ניתן לסגוד אליהם. עכשיו, זה שיחה כבר שהוא נתן. כמובן, עכשיו, הורים הדברים למי שאמרם, ובאמת, נקרא לזה, מרחק נגד טבעיות, אחד הדברים שדיבר, אני אוסיף, הסיבה שהוא נלחם בזה כמובן, זה בגלל שהוא באמת הרגיש את העוצמה של הדבר. זאת אומרת, אם אב מיטל לא היה מאיזשהו רב שלא היה מרגיש את העוצמות הללו ואת ה... וגם המשך מלכות העוצמות, והשיחות לא יוצאות גם את... הנושא לא מטריד אותו בכלל, הוא הוטרד מהנושא, והנושא יעסיק אותו, והוא מת... בגלל שהייתה שם התמודדות אמיתית, התמודדות אמיתית הזאת הוליד את העוצמות שבבחירה ובהעמדה זה כנגד זה. אבל בכל מקרה, פאור מייצג את הטבע במצבו הבעייתי. זאת אומרת, הטבע במצבו המכוער. זאת אומרת, לא בזה דוחה אותנו. למרות שתדעו, באוניברסיטה נותנים בחוג פסיכולוגיה קורסים בדיוק הזה, למה יש לאדם סלידה מכל מיני, למה יש דברים מגעילים, מה הסיבה שאנחנו נגעלים מהם, ו... עם כל מיני טענות שזה סיבות מובנות בטבע האדם, אבל ככה זה משנה, אני רק אומר, א' כל זה דבר שאדם סולד מהם בדרך כלל, שנית, זה גם, בסופו של דבר, זה גם פסולת. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה זה פה עצמו לפעור? שהוא עושה את צרכה, זאת אומרת, שהוא בעצם מפריש את הפסולת. אז בסדר, זה מלחמה, אבל... אוג בא עם משהו הרבה יותר עוצמתי. אוג זה לא הפסולת שבטבע והגונבה שבטבע. אוג זה העוצמה, זה היופי שבטבע. זה הטבע בכל יופיו, עוצמתו, הדרום. למה זה ככה? מה שמורשים בטבע, יותר מכל דבר זה עוצמה. זאת אומרת, תחשבו על דימוי מת שהמשל... שהטיגריס עם הרגליים כמו קפיץ והעיניים הבוערות, זה אנרגיה ועוצמה, ואוג מייצג את יכולתו של האדם לשקף את האנרגיות ואת העוצמות הללו ולשלב אותם
וכן תקינים, אז יש. ומשה רבנו מודע היטב לעוצמות הללו וכמה הם מרשימים. עכשיו באו, ומה עוז, ועוד פעם אחרי סכמו, הוא חשבתי תזה שבדבר. מה עושה? כחר. זה בעצם, הוא רוצה לקחת דבר טבעי גדול וחזק, ולהשמיד עם ישראל בצורה הזאת. ופה בעצם, הוא בעצם בא באיזשהו מלאך של טבע, שהוא בא ורוצה על ידי ההר, על ידי הטבע, הוא בעצם מחפש את הדבר הכי חזק, יותר, נתפס אצלו ההר כדבר החזק ביותר, אז הוא עוקר הקרטורה, זאת אומרת, הוא עוקר הר שלם, על מנת לחסל אותם בתוך הטבע, הוא שיש בטבע להגן על גישתו הטבעית. וזה כמו כגד מחנה, שמחנה זה מושג בהגדרה אנושי, בהגדרה לא טבעי. ואז בא הקדוש ברוך הוא, כי זה איזה כתור בתלת הפרסי, זה בעצם יש מחנה של שלוש פרסאות, יש את ההר של שלוש פרסאות, כאילו טבע מול מחנה, את יישוב עירוני או יישוב מסודר מול עולם טבעי. הייתי על רישי וכשבחי קמצא עם הקבוע ונחית בצברי הביבאי במשלפה. אז נתחיל שחת מהסוף. מה קורה? ההר נופל עליו, או בעצם כובל אותו, ואז איך מנסה כאילו לשבור את ההר? הוא לא לוקח, הוא לא לוקח פטיש או איזה כלי או משהו, אלא הוא עושה בשיניים. אז בסדר, אז המדרש אומר שהשיניו העריכו. אז צריך לשאול פה שנייה אחת על הדימוי. קודם כל, מי שיש בשיניים ולא בכלים, בעלי חיים, בני אדם משתמשים בכלים, בעל החיים משתמש בשיניים שלו. עכשיו, בעצם יוצא לו עכשיו לפי המדרש שניבים. זה לא איזשהו שיניים אנושיים. זה בעצם שני הרשעים הופכים את שיניים חייתיות. כאילו איזה ניבים גדולים וענקיים שאיתם הוא יכול לנסות לשבור את ההר הטבעי. בעצם הוא הופך פה לאיזשהו בעל חיים, מלך השניים לצורך העניין. זאת אומרת, הוא מנסה כמור לטרוף את ההר, ושיניו סומכות, הוא נעשה טבעי או חייתי, ואין לו את היכולת או את התבונה לקחת משהו לא טבעי, או לשמש בכלים, כי כמו זה בעצם בו הדרמה. עכשיו, לצורך העניין, הנמלים פה, עכשיו, עד כאן, בזה אני פחות מתאמרת, בשבילה, אני אומר שוב, זה דרוש. זאת אומרת, כקראתי דרוש, לא שזה לא נכון, אלא, שזה מניח פה איזה מערך, איזה מערך שלמה של מאבק באמת, זה לא אומץ. זה מניח פה שהוא מייצג איזה קרוב מסוים, או שבא מייצג איזה קרוב מסוים, אז רק וכו'. אבל הדברים משתלבים, שישום מטבע מסגרת דרוש, הדברים משתלבים מטבע לפרטים שניתנים בו. עכשיו בין נמל, כן.
נראה שזה פרט, כתוב ארצו
ארץ ברזל.
כתבת עליהו,
אתה צודק. שאלה מעניינת.
טוב, מפרשים פה על חצי שנה, לא צריך לחשוב על זה. אני לא מוכן לסגת מכל המהלך, כי אני, אבל קושם, צריך טיפה, צריך לחשוב על זה. טוב, יש לי עוד ראש, יש לי אחת. עכשיו בשביל שיש לך כאן צריך לשאול בזה בכל זאת באמת לא באמת אני לא עושה במהלך אבל יש לך חושה בסדר כמה שאת שבוע בא נחשב על משהו עכשיו הנמלים פה אני חושב את ה כן
אמרת שהקדושה והטכנולוגיה האמת היא תעזרה לאוג שהוא מייצג את הטבע אין זה אומר שיש קשר כמו שהוא בין הטכנולוגיה לקדושה, או זה סתם צריך מקרים ששניהם מביא את הזוהר?
לא, אני חושב שיש קשר, בואו נקרא, בואו נקרא לזה לצורך העניין אומנות, יש קשר, שקדושה היא בגלל האדם. שורש הקדושה זה בעצם עמידת אדם לפני השם. ולכן, האדם כשהוא פורש מהטבע, מעובדה, קדושים תהיו, פורשים תהיו, זה לא פורשים מהראיות, זה גם פורשים מהטבע. הראיות זה ביטוי לטבע, אבל זה... לא זה פרושים מהטבע, אני חושב שזה, בגלל שזה מבטא את האנושיות שלך. אני חושב שזה קשור בקשר הדוק.
יש כנגד בבית המקדש, חמיכה נפתה עליה ותחל אליה, שדווקא לוקחים את זה לכיוון שטכנולוגיה אין לה מקום ב...
אז הטכנולוגיה היא חרב פיפיות, כן. נכון, בגלל, דווקא בגלל, בגלל זה, יש שם את ה... יש שם איך קוראים לזה, את, את הרגישות הזאת, ובגלל שזה עולם, יש איזה, איך קוראים לזה, יש איזה עולם של אומנות, יש איזשהו אכן רגישות לסכנות, כי כשאתי קודם גם, גם קין ולמך מייצרים את אותם סכנות, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, לא בגלל שזה כרגע, יש גם מקום לדון, האם מזבח דומה לשאר המקדש בנקודה הזאת? כי במזבח יש כמה דברים ייחודיים, למשל, מזבח האדמה תעשה לי מת, מזבח עשו מאבנים מת, מזבח אדמה מת, זה צד אחד. מצד שני, נגיד, פגימה פוסלת. נגיד, השמיר זה... לפחות בחזן, נגיד, השמיר הוא... אתה יודע מה אני קורא לזה בדיוק, משהו טבעי, משהו... צריך שדעת, זה אומרת, משהו ניסי יותר, אבל יש על מזבח מקום לדון, שיכול להיות שאני מזבח, אני גם כדאי לזכור, מזבח קודם את המקדש, המזבח קיים גם במצבים שאין את כל הרעיון הזה, אצל האבות, ומזבח קיים בבמות, ואני חושב שיכול מאוד יכול להיות שבמקדש עצמו אני רוצה יש להם מרכיב מסוים של מזבח שהוא שונה ואפשר גם לתחילה הלכתית שהמזבח הוא מוקד קדושה נוסף על הארון שבעצם המזבח במקדש יש שני מוקדי קדושה א' ארון בית מזבח יש לזה המון ביטויים במלכתיים לדואליות הזאת אבל מי שרוצה לראות את זה במישור המחשבתי רש"י בפרשת תצווה בסוף פרק חפתת יש שם מסידות ברש"י בשם חז"ל, הם יודעים שכולם מדברים משה רבנו מעל הכרובים ומעל המזבח. מתי השם יבד לך שם אז יבד לך מעל המזבח או מעל הארון. ולכן יכול להיות שגם מזבח שונה. וזה באמת התשובה השנייה. ונגיד, אוקיי. טוב, עכשיו הנמלים. כן. נדמה לי, לא בטוח, הנמלים פה באים, פה אני חוזר ממש מאוד בהתחלה בכל זאת. הנמלים באים להראות שבסופו של דבר אומרת, אני חושב שבטבע כשאומרת, ככוח, בעצם מה עכשיו, פה אומרת, נתקדם עוד שלב, או בסדר, הוא מאמין שעקרון מול עיקרון. בסופו של דבר אומרת, אלף כל ישראל כבר כמעט, אז הוא כבר בחר בישראל, הוא בדרך הזאת. ושנית, גם הדרך שלו לא מתאימה ל... זה שהוא חייך דבר אחד, באמת.
הכל לא מתאימה גם לעולם. אבל זה טוב, גם עם ישראל הם עם הנבחר, וכנושא הוא בחר בהם כמובן, ופה בעצם, אם בני האלוהים נוטפו אחרי בנות אדם ושם חטאו, אז פה אוגס את החטא שלו. שהוא נושא להשמיד את עם ישראל, שלא אמור, זה שהוא חי את חיים בצורה מסוימת, לא אמור לא אמור למנוע את עם ישראל מנקוד במהלך אחר וכו', מה עוד שהם נבחרו וקיבלו את התורה וכו' וכו'. ופה בעצם בניהם לבנות האדם, זה בעצם היצרים הטבעיים הבלתי מרוסנים. פה זה התחושה שבטבע החזק מנצח. זאת אומרת, נראה, אני מערך של טבע, ומערך שלי, אני לא בודק עם ישראל, צדיקים, רשעים, אני לא מתחשב בהשגחה, אלא בטבע החזק מנצח, ומילא פה גם טעותו או חטאו, בזה שהוא מנסה עכשיו להשתמש בכוח, הוא באמת, כאילו, בעצם משתמש בזה, בצורה שהחזק ישרוד וישלוט, זה בעצם חוק הג'ונגל שוב פעם, זה לא חוק הג'ונגל של היצרים, זה חוק הג'ונגל של הייתה, ובזה הוא חוטא. עכשיו, כנגד זה, אז פה אומרת, שוכים את הנמלים להראות שבעולם, כתיקונו, לא החזק, אל תנצמת, לא החזק מנצח, אבל אם תוצאו חזק ולא תמיד החזק. יש פה איזה מסר כפול. צריך אחד, הוא יפסיד משה רבינו ולעם ישראל, כי לא הכוח מנצח, אלא הזכות. ושני, שגם לא תמיד החזק הוא תמיד החזק. והנה אומרת יבוא הנמלים, וכמובן זה גם עד השעריות עם איזה פרזיט או משהו ששמעת שבא ואיזשהו טפיל בתור חיידק, אז זה גם יכול להרוג עד השעריות או של פילים. החוזק הוא ברבון מוגבל ומוגבל, וממילא באים אותם נמלים, כי ממילא ראים שהיתוש קדמך, אז באים הנמלים ו פוגעים, אחרי שגם בטבע כמו מת, הוא לא בדיוק על הסוס, אז מצד אחד, אם תצא, יש פה מערך שעונש מהשגחה, כי הוא פועל פה בכוח הכוח, ולא בזכות, בזכות שיש התנהגות מצד המעשים טובים, ושני, זה גם בא גם בתוך הטבע שאתה כאילו מרגיש בו בטוח, אז לא תמיד החזק הוא הוא בטוח, הוא בלמד זה אחרת, הדינוזורים לא שרדו, ולעומת זאת כל מיני בעלי חיים קטנים יותר כן שרדו. אני מתחמת שלא תמיד הנפלים, הרופאים הם אלו ששורדים. עכשיו, ככה אני מוסיף, שמה פה מציגה, אם תרצה, מערך כפול של מלחמה כנגדו. מערך אחד זה נמלים, בעצם לא את המגבלות של המערך הטבעי בתוך עצמו. משהו זה משה רבן. משה רבנו לוקח עשר רמה וכו' וכו' ופוגע בקרסול שלו. אז כמובן יש פה איזושהי סמליות שיעקב אבינו, העקב. משה רבנו פוגע בעקב של אוג, כי אותו סוד של יעקב, פוגע בעקב, וזה בעצם הרעיון שלו. לא מסתכלים בכוח, אלא, כי הנה בכוח, אז הוא בטח חזק. אבל הכוח מת, מגיע לקרסול, זאת אומרת שאני קטן וחלש, ויש לי אמצעים או יש לי זכויות אחרות. זאת אומרת, הרעיון שפגיע בקרסול זה לא רק לראות מגבלות הכוח, שהנה מגבלות החוזק, אלא מקים, נגיד ככה, אריה או פיל עם קוץ ברגל, אז בסוף יטרפו אותו, כי הוא לא יכול להתקדם. אבל הנקודה הבסיסית יותר היא שיעקב לא, המרשה פה מצטט פה ביחס לנמלים, אל תראי תולעת יעקב. גם אני לא אתחס לנמלים, מה שכן אותם נמלים כמייצגים את תולעת יעקב, אבל שבדי הרעיון שהקרסול מייצג את יעקב, והרעיון הוא שאנחנו לא באים בכוח הכוח, באים בכוח דברים אחרים.
ומכוח זכויות מוסריות, מצוות, מעשים טובים, וכן מרת שאת העוצמה והחוזקה היא לא השאלה, השאלה היא עוצמת המעשים טובים. לכן, אז יוצא פה שאוג בעצם, עד כאן נמלים, מראים את המגבלות של הכוח בתוך הטבע, אז את הצניות שצריך בתוך הטבע, להתחשב בכוח שלך. ושנית, החצי השני, משה רבינו, שבא כמה בכוח התורה, או בכוח, שרש פה דבר מאוד יפה. שלמה, למה 10 אמות? שהוא הקים את המשכן. זה בדיוק... כי את המשכן זה בזכות הרוח, לא בזכות הכוח. כמובן, המשכן זה מה שאמרנו קודם. זה הקדושה, כשבא לידי ביטוי, כי הם אנושיים. אז עכשיו ראינו 10 אמות, כי 10 אמות מייצג פה לדעת רש"י את המידות, את המידות של ה... איך קוראים לזה? של העשייה האנושית. זאת הקרשים של המשכן הם 10 אמות. משה רבינו, זה בעצם כרטיס הביקור שלו, קרשי המשכן. אז כמו זה בדיוק הנקודה, עולם של קדושה, לעומת עולם של כוח ועוצמה, שהטבע, שיש בו כוח ועוצמה. פה היא כמרת, הנמלים, מהם שאתה מגיע שבטבע, משה רבינו מראה שבעצם עולם אחר, עולם של קדושה, עולם של מחיצות, עולם של המשכן, זה עולם שיכול לקטול בקרסול את החזק וה... גבוה ביותר. אוקיי, נעצור בזה. טוב, שרוב הבן אדם נמשיך פה לדבר.